הרב בני לאו.
קובץ הפרקים שלפנינו מפרק כף ג' של היום עד כף ז', חמישה פרקים, זה גוש של רשימות, שבעצם תוך כדי הסיפור על הכנת דוד את בניין המקדש והקדשת שלמה והצוואה לשלמה, תוך כדי זה מספרת לנו החטיבה הזאת, חמישה הפרקים האלה מספרים על המנהל, על עובדי המקדש, על רשימת הנושאים בתפקידים השונים, הכל סביב עבודת המקדש. אז אם אתם שמתם לב למבנה הזה, תראו שבשלושה הפרקים שהיינו במלחמות, פרק י"ח, י"ט וכף, שמה נכנס הסיפור על המבנה הבירוקרטי של שר הצבא, של המזכיר, של הסופר, של הקריטי והפליטי, כלומר מי מנהיג את השלטון האזרחי והצבאי, הכלכלי, הביטחוני, הדיפלומטי של דוד, זה היה שייך לפרק ההוא. ועכשיו כשאנחנו עסוקים בסרטוט המקדש, בהכנת המקדש, בכל התשתיות למקדש, לקראת מלכות שלמה, אז מביאים לנו את הסגל של המקדש, את פקידי הממלכה, את המבנה ההיררכי, איך זה צריך להיראות, וזה מאוד מעניין לחשוב בחשיבה של מדינה, חשיבה של מדיניות מערכתית, איך מציע לנו ספר דברי הימים לתאר את מלכות בית דוד. כי מלכות בית דוד בעצם הייתה התשתית שהמשיכה אחר כך, עוד לימים שאחר כך לא השתנה באופן דרמטי. דוד, אפשר לומר, חילק את זה באופן פשוט לארבע קבוצות, מופיע לנו בפרק שלנו, שהוא סופר את הלוויים מבין 30 שנה ומעלה, 38 אלף, הוא מוצא גברים 38 אלף, ואז הוא מתאר חלוקה פנימית, מאלה לנצח על מלאכת בית השם, 24 אלף, שוטרים ושופטים 6,000, 4,000 שוערים ו-4,000 מהללים להשם בכלים, אשר עשיתי להלל, ודוד מחלק אותם לקבוצות, למחלקות, ואז כל הפרק שלנו זה תיאור השמות שבנויים לפי המחלקות האלה, אבל בוא נגיד מילה אחת על החלוקה הזאת, החלוקה לארבע קבוצות, ארבע מחלקות, או אם תרצו ארבע חטיבות, שהם בעצם בונים את התשתית של המנהל של הממלכה סביב המקדש. ארבע הקבוצות האלה, אחת היא לנצח על מלאכת בית השם, שזה בעצם העבודה הגדולה ביותר, שזה המלאכת הפיקוח על הבנייה, 24 אלף לווים, הם מפקחים על כל מלאכת הבנייה, שזה הפרויקט הגדול ביותר שמוריש דוד לשלמה. הקבוצה השנייה היא קבוצה של שיטור, שוטרים ושופטים 6,000, תראו פרופורציונלית, כל כך מעניין שאנחנו מדברים על פי ארבע עובדי פיקוח על הבניין, לעומת 6,000 שעובדים בתור שוטרים ושופטים, שזה תרצו השיטור המקומי והשיפוט המקומי. אחר כך יש לנו קבוצה שלישית של 4,000, שהיא קבוצה קטנה יותר של השוערים, תכף נגיד מילה לשוערים, ואז יש עוד 4,000 שזה צוות הווי, אלה שמעללים להשם, המשוררים. 4,000, אנחנו רגילים תמיד לספר את סיפור הלוויים שהם המשוררים, אבל כשאתם רואים את המבנה שדוד מציע, או שבעל ספר דברי הימים מציע לחלוקת אותה קבוצה גדולה של 38 אלף לוויים, מתוכם רק 4,000 הם המשוררים, הם אלה שמעללים להשם, שזאת העבודה של הלווים על, בנוסף לעבודת הכהנים, שעליהם נדבר בפרקים הבאים, זה קבוצות אחרות. מה שאומרת לנו הרשימה הזאת בעצם, שיש פה תפיסה מערכתית של לקיחת שבט, שזה תפקידו. אנחנו יודעים ששבט הלווים היו מופקדים בראש וראשונה על ענייני המקדש, אומרת לנו התורה בספר דברים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבח בחייך. זה תפקידו של שבט הלוי, שמחולק לצד אחד הכהונה וצד השני הלוויה. אז כאן יש לנו את חלוקת ארבע קבוצות של הלוויים בלבד, ורוב הפרק שלנו יתאר את השמות שלהם בכלל בלי קשר לארבע קבוצות, אלא ההיררכיה המשפחתית, שזה כזכור לכם מספר התורה, גרשון, קהת ומררי, שלושה אחים שנמשכים אל שבט לוי, ולכל אחד מהשלוש האלה יש את הייחוס שלהם, לגרשון יש את הילדים שלו, והסיפור שלנו הולך דורות 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 אל הראשית הזאת של גרשון, קהת ומררי. מאוד מעניין שכשאתה מסתכל על רשימת בני הלוויים כאן אצלנו, אתה רואה באופן פלאי שיש שבט אחד שמשום מה, או משפחה אחת שמשום מה שכחו אותה, באופן הגיוני או לא הגיוני, אנחנו זוכרים את קורח, נכון? קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. אז יצהר הוא הבן של קהת, והבנים של יצהר מופיעים פה, אבל לא מוזכר לנו קורח, אלא במקום קורח יש לנו שם של זכר, בשם שלומית, שלומית הראש. את קורח מחקו, את קורח בכלל לא מזכירים, מזכירים לנו את שלומית, שזה אחד הבנים של יצהר, ועוד מעניין להזכיר בתוך השושלת של הלוויים, שיש לנו כמובן את עמרם, אבא של משה, אז הוא מוזכר, גם אהרון ומשה מוזכרים בפרק שלנו, אבל בשונה מכל שאר ספרי התנ"ך, כאן בפרק שלנו מזכירים את הצאצאים של משה. למשה היו שני בנים, גרשום ואליעזר, עליהם אנחנו שמענו כבר בספר שמות, כשמשה עולה או יוצא מהבית של החותן שלו יתרו, ושני נעריו עמו, גרשום ואליעזר. אבל כאן אצלנו מספרים לנו שלגרשום יש בן בשם שבועל, ולאליעזר יש בשם רחביה, ועליהם לא שמענו, כי אם כאן פתאום יש לנו איזושהי שושלת של משה שנעלמה מעין התנך, ופתאום באיזושהי תזכורת מאוחרת בעל דברי הימים מציף את זה החוצה ומזכיר לנו שגם למשה הייתה משפחה.